בוקר טוב לכולם, אנחנו ביום שני, ח' בכסלו, יום לפני יום י"ט כסלו, יום החסידות. אני היום יחד מבקש מכולם לפתוח במאמר ראשון, עוד י', אנחנו היום נדבר על הבסיס הראשוני של כל ספר הכוזרי בעיקרו. אחרי ששמענו את דברי הפילוסוף, דברי הנוצרי, דברי המוסלמי, אנחנו מגיעים למעשה אל קצה קצהו של הנושא שעליו למעשה יושב, מתבסס, דן, מאיים, חוקר, שואל ועונה רבי יהודה הלוי על היהדות, ומכאן אנחנו לאט לאט ניפרד מכל מיני מחשבות ששמענו, למדנו, ראינו אצל הפילוסוף הנוצרי והמוסלמי, ונתמקד באמת בשאלות הנוגעות ליהדות בכל תחומי החיים, אם זה באמונה, אם זה במצוות, אם זה בארץ ישראל, כלומר אם זה במצב הפרטי האישי של האדם, ואם במצב הלאומי האומתי של עם ישראל כולו. בואו לא נשכח שמדובר על תקופה שעם ישראל היה בגלות עמוקה, כן? דבר הכוזרי והמעריכים כמשהו שלפני 700, 800, משהו שהעם ישראל כבר עמוק עמוק בגלות, וכל זה בבחינה של ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, זה מתוך התקווה לגאולה, מתוך הרצון והשאיפה והתפילה להיגאל ולעלות לארצנו. אנחנו היום ברוך השם יושבים בירושלים עיר הקודש, בארצנו הקדושה, כ-70 שנה לאחר שעם ישראל חזר לארצו וביסס בה שלטון עצמאי, בלי להתווכח על עניינים פוליטיים אם זה עד כמה ונכון, אבל כן, יש פה עם ישראל, יש פה דגל, יש פה מדינה, יש פה שלטון, יש פה צבא, יש פה משטרה, יש פה חזרה, שבירת הגלות. שבירת הגלות במובנים מסוימים, אולי יותר, במובנים אחרים פחות, אבל יש בעיקרון שבירת הגלות. מסופר על זה אחד מאנשי המיסיון שהגיע לקבוצה שהייתה בארצות הברית, חבר'ה בני עקיבא כזה, שזה היה קצת אחרי תקומת מדינת ישראל, והתחיל להתווכח עם הבחורים שם על הנצרות, אם היא נכונה, יותר מהיהדות וכו' וכו', והוויכוח שם התלהם בסוף. שאל אותו אחד הבחורים, אמר לו, סליחה, לפי דבריך, אתה אומר שלפי אמונת הנוצרים, עם ישראל אמור להתקלה, אמור להתבזות, אמור לעולם לא לקום על רגליו. ואם כן, אם אתה טוען שדתך היא דת אמת, איך אתה מסביר את הקמת מדינת ישראל, את הצבא, את המשטרה, את הניצחונות במלחמות? ויעלם האיש באלף, ויעלם בעין, ברח מן המקום, אין תשובה לדבר הזה. זה מוכיח ההפך. אם כן, אנחנו נמצאים פה בירושלים עיר הקודש, והשירות שלנו יהיה מוקדש לעילוי נשמת חברנו, תלמידינו, חברכם למחזור, נתנאל חי בן רבי יעקב דוד, השם יקום דמו, ואביו יעקב דוד, השם יקום דמו, לעילוי נשמת האישה ברוריה בת רחל עליה השלום, ולעילוי נשמת בנימין בן אליה עליו השלום, ולרפואת כל חולי עמו ישראל. אנחנו ראינו שעד עכשיו גם הפילוסוף, גם הנוצרי, גם המוסלמי, כשבאו להסביר את דתם, אמונתם, פתחו ביסוד שעברנו עליו במהירות. קיבלנו אותו כמובן מאליו, וטוב שכך, אבל האם נראה לכם שנכון לבסס את הדת של האדם על משהו שהוא נתון לחשיבה הגיונית? אני אסביר. דת שמיוסדת על היקשים, על העלאת סברות, על העלאת מחשבות פילוסופיות, ככל שיהיו אפילו אמיתיות, להסביר אותה, האם זה נראה לכם דת מבוססת, שהרי לא כל אחד נמצא באותה רמה שכלית, היקשית, הגיונית, להבין את מה שאתה אומר. כלומר, דת שמבוססת על מימד שכלי בלבד, סופה להיות או בטלה אצל אלה שלא מבינים, או קטנה רק אצל אלו שמבינים. גם הפילוסוף, גם הנוצרי, גם המוסלמי פתחו באמירה, אנחנו מאמינים בבורא עולם שברא שמיים וארץ, נכון? לנו זה, אמרנו אמן, כן יהי רצון, המשכנו הלאה. על זה אי אפשר לבסס דת. כיתה שמבוססת על היגיון שכלי, היא דת שמועדת לפורענות, כלומר לסדקים, להעלאת סברות, לשאלות ללא תשובות. כי אם נודע על האמת, ותאריך לומר את האמת, בוודאי, למרות כל פירושי חזה, שיסודתם בערי קודש, ואמירתם דברי אמת, דבר אלוהים חיים מפיהם, בכל זאת, כל מה שתיארו רבותינו זיכרונם לברכה, על בריאת העולם, איך נברא, מי היה האדם הראשון, וכו' וכו', מפרשני הפשט ועד עומק סוגיות הזוהר הקדוש וכתבי המקובלים, זה הכל עדיין מכה נרחב לשאלות ולחוסר הבנה. קשה מאוד להוכיח דבר ברור וחד. זה נשען על היגיון אנושי, על שכל, על חקר והבנה אנושית של מה שלא ראינו, אלא שמענו, קיבלנו באמת מצד הבנה שמוסרי המסורת הם אנשי אמת, בסדר, אבל עדיין, אם נשאל ונתבונן במפרשים עצמם, מפרשי התורה, או שנסתכל במדרשים, אם אנחנו נסתכל בגמרות, אם אנחנו נסתכל בכל מי שעסק בפילוסופיה של בריאת העולם, אנחנו מוצאים שהדעות לא שוות. אין דעה אחת, וכולם צודקים, זה פלא. אבל כולם תפסו מימד מסוים בכוח שכלם והבנתם להסביר. מי הוא האדם הראשון בכלל? אנחנו רואים על זה מדרשים על גבי מדרשים, הסברים על גבי הסברים. למה? מה הבעיה להגיד אדם הראשון הוא כך או כך? משום שזה עבר בשמועה. זה עבר במסורת אמיתית, אבל עבר במסורת. לעומת זאת, דבר שאדם רואה בעיניו ומעביר במסורת הלאה, יש תשובה לכל שאלה. כי ראיתי, אני יכול לענות. תשאל ואענה. אכן אנחנו רואים שגם לגבי, נכון, מעמד הר סיני, יש כל מיני מדרשים, אבל כולם מביאים תשובות לשאלות, תסביר לי איך היה. אחד אומר אני ראיתי ככה, אחד אומר אני ראיתי ככה, אחד אומר אני ראיתי ככה. אין מחלוקת אצל כולם שכולם ראו. פה אין מקום להיקש בשכל. פה אין מקום בסברות. פה אין מקום לדיון אם זה היה או לא היה. יש פה דיון מה היה. זה שונה לחלוטין. כאשר אני מברר על התוכן, או אני מערער על עצם הקיום של הדבר. שני דברים שונים. ממילא, כבר דיברנו על זה בכל מיני גרסאות ובכל מיני צמתים אחרים. שני אנשים או שלושה אנשים או מאה אנשים שעמדו ויהיו נורחים באירוע מסוים, כולם יראו את אותו דבר, וכל אחד ואחד מן הנורחים באירוע יתמקד בדבר שמשך את ליבו יותר. ממילא, שהוא יסביר מה היה, הוא יתמקד במה ימשך אותו יותר, והשאר יהיה במצב של ערפל, לא בפוקוס הפרטי האישי שלו, מול האירוע שהוא מדבר. לכן נוסיף גם את השיעור הזה לרפואת אילן בן שמחה, רפואה שלמה. אם כן, נראה פתאום דבר נורא מוזר. שינוי שגורם למלך כוזר, במילים אחדות, נגיד את זה אולי בשפה של היום, בדקה הראשונה, אחרי שאותו חכם יהודי מסביר לו, להגיד לו, תשמע, היה נחמד, שלום, לא להתראות, עזוב אותי בשביל. ומדוע? כי הכוזרי נוקט בשיטה, גישה, שלא מתאימה למלך. בואו לא נשכח. המלך הכוזרי חולם חלום. הוא חולם על תקשורת. תקשורת שיש בין אדם לבורא, בין אלוה לנברא. והאמירה של מלך הכוזרי לא נותנת לו אפילו קצה חוט לקשר את מה שהוא אומר למה שהוא מבקש. אבל בואו נראה קודם כל את הדברים בפנים. אנחנו נמצאים במאמר הראשון, עוד י' לקראת הסוף.
אני רואה שצריך לשאול.
אחרי כן קרא לחבר. מאמר ראשון, באיזה עמוד זה אצל...
ת'
עמוד ת' בספרים המצויים אצל רובם. יש לך? תראה לי, אני אראה לך. יש סימניה, זה כבר. עוד י' בלקראת סופו, הנה. ואחרי כן. אומר מלך כוזר, לאחר החיפוש והתהייה והשאלות והחקירה אצל שלושת הגורמים שהזכרנו מקודם, מגיע מלך כוזר למסקנה שאין לו ברירה, אלא בהיות כולם מודים שדתם מושתתת ומתבססת על תורת ישראל, אין ברירה לקרוא לאחד מחכמי ישראל, ונראה את הדברים בפנים. אחרים קרא לחבר מחברי היהודים ושאל אותו על אמונתו. כשאנחנו נגיד פה, החבר, הכוונה היא תמיד חכם, אנחנו לא יודעים מי זה. כן? יש האומרים שזה רבי יהודה הלוי בעצמו, כן? שהוא כותב את הדברים, אז הוא מכנה את עצמו, כן? ונסתר. כן? החכם היהודי, קורא לחכם. טוב, מי זה? זה מי ששואל ומי שפה מסכם, זה רבי יהודה הלוי. יש מי שאומר לא, באמת היה תמיד חכם. דרך אגב, אנחנו דיברנו על זה הרבה, אולי בהיסטוריה כבר לא תלמדו את זה, זה שייך לתקופה של המאה השביעית לספירה ועד המאה ה-11 לספירה. אז הייתה ממלכת כוזר קיימת בשטח שהיום נקרא רוסיה, בערך כ-500 שנים שלטו הכוזרים באזור. כבר זוכרים שבוע שעבר זה היה, כתב על לוח את שמות המלכים, ראינו שהמלך שעליו מדבר ספר הכוזרי, המלך פה שמופיע, שמו היה בולן, בית ולמד א' נון, הוא היה המלך שהתווכח, הוא היה המלך שחקר והתגייר, הוא ועוד כ-6,000 איש מאנשי מדינתו בשלב הראשוני, לאחר מכן הצטרפו אליו כולם, כל העם, ואנחנו באמת רואים בשרשרת המלכים שהיו מהמאה השביעי ועד המאה ה-11, שאז ממלכת כוזר התפזרה בגלל מלחמות וכל מיני סיבות אחרות, שמות המלכים השתנו לשמות עבריים מובהקים, כן? המלך בנו של בולן, המלך בספר שלנו, כבר היה נקרא
עובדיה,
עובדיה, ולאחר מכן שמות תנכיים מובהקים, כאשר המלך האחרון שהיה לממלכת כוזר היה שמו דוד. כן, ואז הוא מלך אחרון על מלכות כוזרי, או כמו שמופיע בחלק מהמפות ההיסטוריות או בספרי ההיסטוריה, כוזריה. כך קראו לה, אנחנו נתמקד אולי בכוזר, יהיה יותר קל לומר. אם כן, אומר המלך, אין לי ברירה אלא אני קורא לאחד מחכמי היהודים, ובוא נראה. אמר לו, רגע, מה השאלה? אז אתם לא מבינים, אתם רואים איזה שאלה בעוד תשובה לפי... יש פה ישר תשובה, לא? נכון? בואו נראה מתוך התשובה מה הייתה שאלתו של המלך. בסדר, ננסה לזהות. לפעמים לא צריך לשאול שאלה, מתוך התשובה אתה מבין את מה שנשאל, נכון? לבין, למשל, אם אתם רואים אנשים ברחוב, אחד עובר ברחוב, אתה שומע מישהו אומר, השעה 9:10. נו, מה השאלה? מה הייתה השאלה? מי שאל אותו, מה השאלה? כן, כלומר, לא צריך דווקא לשמוע את השאלה. בתשובה, תמיד, שיש שאלה שקדמה. אומר רבי יהודה הלוי ואמר לו, אני מאמין, מה היינו מצפים שעכשיו יגיד? באלוהי השמיים והארץ, אשר ברא את העולם וכולי, לא? נכון? ככה יהיה כולם עד עכשיו. אם אתם לא מאמינים, תדפדפו לאחור. תדפדפו רגע לאחור, תסתכלו. מה אומר הפילוסוף? איך פותח הנוצרי? איך פותח המוסלמי? אני מאמין במה?
הוא
נו.
פרסות משה לאלוה, אין לו את הנבלות.
יפה, הוא מדבר על האלוהות, הוא מדבר על... אני מאמין בבורא עולם, שברא את העולם, וכך וכך ימים וכולי. החכם היהודי מתעלם לחלוטין, תראו לדי שרב הוא מגיע. אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק וישראל.
כולם מדברים על הבריאה, מה שם הוא עשה.
והוא לא עושה, הוא מתעלם מזה. כלומר, החכם מתעלם מכל תהליך הבריאה, מבראשית ברא אלוהים ועד איזה פרשה. בראשית לא, נוח לא, לך לך. אברהם אבינו, משם. אני מאמין באלוהי אברהם אבינו, באלוהי יצחק, אלוהי יעקב, כמעט מתפלא שמונה עשרה. ממשיך עליו ואומר, המוציא בני ישראל ממצרים, מדלג מאברהם, יצחק ויעקב, אוקיי? מדלג לספר שמות פרשת ושלח. קפיצת הדרך רציני. באותות ומופתים, הוא מכלכלם במדבר, ונותן להם את ארץ כנען, אחר שהעבירם את הים, את הירדן במופתים, ושולח משה בתורתו, ואחר כן אלפי נביאים אחריו, מחזקים את תורתו בייעוד טוב, למי שישמור אותה, ייעוד רע, למי שיעבור עליה. אנו מאמינים בכל מה שכלול בתורה, ודברים ארוכים. כמה זמן לקחתי לומר את המשפט הזה? כמעט דקה. נכון? תראו את התגובה של מלך כוזר, אוטומטית הגיונית. אמר הכוזרי, כבר גמרתי עומר, כלומר, החלטתי, הייתה לי החלטה, שלא אשאל יהודי, מפני שידעתי בעובדם רושמה, כלומר, בגלל כל הגלות שהם עברו וכולי, כבר לא נשאר בהם לחלוכית, אין מהם שום דבר ללמוד, אין להם שום דבר שאפשר לשאוב מהם, מידה טובה אפשר להגיד, אוקיי, אין בהם איזה משהו טוב. וחסרון דעותיהם, למה הם חסרים בדעת, למה הם באמת אין להם מה למכור, במרכאות, כי המסכנות, תראה את המצב שלהם, אומללים, רדופים, עניים, גולים ממקום למקום, נרדפים על ידי כולם, לא השאיר עליהם דבר, הוא לשבח. מה בן אדם יכול לעשות חוץ מלחפש לשרוד את החיים? מה הוא יכול? מה יש לו? חוץ מחיי היום יום, חיי עוני, חיי דוחק, חיי בהלה, כן? מה יש להם? אתה עכשיו מה עשית לי? כאילו הוכחת לי מה? שאני צודק. למה? ולא היה לך לומר, היהודי. כי אתה מאמין בבורא עולם, ומסדרו, ומנהיגו, ומי שברא אותך וזן אותך, ומה שדומה לאלה תארים, אשר הן טענת כל בעל דת, מה שורש האמונה שלך? מאיפה היא מתחילה? הוא, בגללה הוא רודף האמת והצדק, כלומר, בגלל אותה אמונה שורשית, שורש האמונה שלו, אתה רודף אחרי האמונה שלך, אחרי הדת שלך. להידמות למורה ברוחבתו וצדקו, כלומר, מה זה? מה אתה אומר לי? שאתה מאמין באלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, בסדר, סבבה. מה הקשר שלי אליהם? למה שאני... מה לי ביניהם? הם שייכים לעם היהודי? בסדר, זה רק היהודים. זה הכל? אז זה דת. קטנה, כיתתית, קבוצתית, וזהו. כאילו, מה אתה בא להגיד לי? מה יש לך לתת לי? וזה נוגד את מה שהוא אומר, כי מה אומר לו החלום? מעשיך לא רצויים. אבל הכוונות הן בסדר, זאת אומרת שיש פה קשר עם אלוהה, מדבר עם לאדם. ומה אתה אומר לי? אתה לא מראה לי שום דבר, אתה לא מוכיח לי כלום. אתה אומר שהדת שלך שייכת רק לקבוצה שנקראת יהודים, אבל מעבר לזה שום דבר. איפה מי ש... מי זה האלוהים הזה של אברהם יצחק ויעקב? איפה שורש האמונה שלך? תראו הלאה, אמר החבר, וזה בדיוק מה שעושה רבי יהודה הלוי, או אותו תמיד חכם שם שדיבר עם מלך חוזר, הוא עשה לו את התרגיל הכי יפה שאפשר לעשות למי שמחפש. כשאדם מחפש באמת משמעות לחייו, בכל תחום, בכל תחום, יועץ טוב, אתם יכולים להיות כאלה, גורם למי שבא לשאול לעבור תהליך של מה?
חשיבה.
מעולה. מה החשיבה הזו ביה את האדם? אני חושב, אז מה אני אומר, מה אני עושה?
מסקנות.
עוד לא, לפני המסקנות. מה אני עושה? אני חושב כל מיני מחשבות, מה אני עושה איתם?
מוצא את הנפון.
איך?
אומר אותו.
עוד, לפני. מה אמרת?
רואה מה נכון.
רואה מה נכון, איך תדע אם זה נכון או לא נכון?
הוא בודק.
יופי, בודק, אני שואל שאלות. אני חוקר, אני שואל, אני ברד. פה אותו תמיד חכם, החכם היהודי גורם למלך להיכנס למה? לתהליך של שאלות. תראו את התגובה. הוא יכול להגיד, לא טוב, תשמע אלוהי, אברהם, יצחק ויעקב, אוקיי, תספר למי הם. הוא אומר לו, מה זה הדבר הזה? איפה הבסיס? אוקיי? כלומר, הוא מכניס אותו לתוך תהליך של בירור פנימי עמוק, כמו שאתם אמורים לעשות עכשיו, בבחירה לשבושים. בירור אישי עמוק, מה אתה רוצה? תברר, תשאל. תתלו לכן, הוא אומר לו, אמר החבר, זה שאתה אומר, מה אמרת לי? שעם ישראל לא ניכר בעולם, כן? זה שאתה אומר שהדת חייבת להיות מבוססת על אמירות, אמונות, שמה הן? שכליות בלבד, על זה מבוסס, היא הדת ההיקשית המנהגית. כלומר, היא דת שעובדת על השכל, הסברות שצריכות לבוא בכלי חשיבה, מביא אליה העיון, ותמונים בה ספקות רבים. כל דת שמתבססת על שכל, זה השורש שלה, יש בה אין ספור, כמו שהקדמנו בתחילת השיעור. שאלות, אני מבין כך, יש לי כלי שכל חריפים, לך יש כלי שכל רגילים, אתה לא מסכים איתי, אתה לא מבין מה אני מדבר איתך. יש בה ספקות. דת שהיא מתבססת רק על השכל, כמו דת הפילוסופים למשל, היא דת שלא יכולה להגיע לעולם לדעה אחת, להסכמה על עיקרון אחד. כי כל אחד סובר אחרת בכלי המחשבה שלו. לכן אומר, ושאל הפילוסופים עליה. תשאל את הפילוסופים, כי מה אנחנו רואים פה? שהוא ידע אולי שהוא היה דיבר עם פילוסופים? לא. שאל את הפילוסופים על דתם ותראה. ולא תמצא את הפילוסופים. מסכימים על מעשה אחד. ולא על דעה אחת. כל הזמן, גם ביניהם. לא מדובר על התוכן. אוקיי? מדובר על היה או לא היה בכלל. אוקיי? ניתן דוגמה. יש אומרים, הייתה תורת אבולוציה, ויש אומרים ש... לא הייתה בכלל. זה שלילת הרעיון בעצמו. לא אם הייתה תורת אבולוציה, וכולם מסכימים עליה, השאלה רק האם זה התחיל מתולעת או מזמוד. זה מהות, בסדר, זה התווכח. אבל אף אחד לא שולל שיש אבולוציה. אבל אם אתה אומר בתור פילוסוף שיש אבולוציה, אבל שאני אומר, לא היה דברים מעולם, זה לא עובד, זה לא עומד. זה בפילוסופיה, זה שכל. אי אפשר להתבסס על השכל. כי השכל יש כל אחד עם שכלו שלו, כלים שלו, שאלות שלו, ספקות שלו. לכן ממשיך אומר אותו יהודי, מפני שהם טענות, יש מהם שיוכלו להעמיד עליהם מופת, אפשר יהיה להוכיח. יש מהם שיניחו את הדעת בהם, על פי היגיון. יש מהם שלא יניחו את הדעת בהם, כל שכן, שאין עליהם אופק. יש גברים כאלה שאפילו הוכחות מינימליות אין עליהם, רק מחשבות. בסדר, אבל אי אפשר לבסס על זה אמונה. אי אפשר לבסס על דבר כזה דת. לכן, אמר הכוזרי, הבנתי. הבנתי את הקטע שלך, אז למה פתחת באלוהי אברהם יצחק ויעקב? תסביר. לפני רגע, מה הוא רצה להגיד לו? תם הרעיון, להתראות. מה עושה לו פה היהודי? מושך אותו בלשון. ומי עכשיו מתחיל ספר הכוזרי? מי כאן? ממשיך החבר ואומר, רואה אני דבריך היהודי יותר מתקבלים מפתיחתיו, והייתי רוצה שתוסיף. אוקיי, בוא נתחיל לפתוח. אמר החבר, אבל פתיחת דבריי היא המופת. אתה מחפש שאני אסביר לך עוד? מה שאמרתי לך זה שיא המופת. זה שיא יסודות הדת. זה השורש של הכל. מה אתה רוצה שאני אוסיף? תראה איך הוא מדבר אליו. באופן שמה? מה הוא עושה לשכת שלו? הוא מגרר אותו. אתה אומר שזה מופת? איזה מופת יש פה, כן? שימו לב כל הזמן, כל הזמן, את האדיר כזה שהוא משאיר לו לשאול את השאלה הבאה. כל הזמן. זה תהליך מאוד, מאוד חכם בחקר. אז זה מה שבאמת אנחנו צריכים לעשות עם עצמנו גם. ספר הכוזרי נחשב כאחד מספרי יסודות האמונה. כי הוא גורם, אמור לגרום לך לשאול שאלות. ממשיך ואומר, אמר הכוזרי רואה לדבריך היהודי יותר מתקבלים פתיחתם הייתי רוצה שתוסיף. אמר החבר, הפתיחת דבריי היא המופת. יותר על כן. היא הראיה. כלומר, זו הוכחה לאמיתות היהדות. שאנחנו אומרים, אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. ומשה והר סיני, וזה אנחנו מאמינים. ואינה צריכה ראיה ומופת, לא צריך להוסיף כלום. אבל אחרי, איך זה יכול להיות? איך זה? איך זה? תקלו בעוד י' ז' אמר החבר, הרשה לי להקדים הקדמות, כי אני רואה אותך בוזה, מזלזל, מבזה את דבריי. הוא מזלזל בהם. אמר לחבר, הקדם הקדמותיך וישמע. אוקיי, בסדר, בוא נתחיל עם התהליך. כי זה נראה למלך, במידה מסוימת, אני מבין אותו, תבינו באיזה מצב הוא נמצא. הוא עובד אלילים. למעשה, הממלכת כוזר באותה תקופה עבדה אלילים, לפי המחקרים, אלילים שבאו יותר מהאזור של טורקיה. כן, עבדת אלילים טורקית, פחות או יותר, לא טורקיה של היום, כן, הם מוסלמים היום שם הרבה רובם. עבודת אלילים טורקית שהם נמשכו אליה, הם היו קרובים אליה בגבול, וזו הייתה עבודת האלילים שלהם. והנה פה אומר לו הפילוסוף שצריך להתרחק מההגשמה, נכון? אין דבר כזה, אין קשר. אומר לו הנוצרי, נכון, אבל הם כן מגשימים את האלוהות. אומר לו המוסלמי, אין הגשמה לאלוהות, אסור שתהיה הגשמה לאלוהות, בסדר? מה אומר לו פה החבר? הוא לא מדבר אליו בעניין הזה בכלל. הוא לא מדבר איתו על איך האלוהה מתקשר עם בני האדם, איך האלוהה בורא את העולם, איך האלוהה בא לידי ביטוי בחיי המעשה. וכל מה שעומד לנו כאן, מה הוא? שמלך כוזר רוצה לדעת מה? תשובה ל... לחלום שלו. יש אלוהה, מישהו דיבר איתו, אוקיי? לכן, טוב, עכשיו אין לנו הפסקת חשמל, אז אני אצל משקפיים. לכן, מה שאנחנו נראה, ואני רוצה להרחיב בזה, בזמן שנשאר לנו, להרחיב בדבר הזה של להבין מה קרה לנו כאן בחלק הקטן הזה. למעשה, אני רוצה להתעכב על החלק הקטן הזה, תודה. רוצה להתעכב על החלק הקטן הזה, גם בגלל שהוא היסוד, הוא היסוד של כל הספר כולו. אנחנו נפגוש בספר הכוזרי דיונים רבים ותשובות רבות לעניינים שקשורים ביהדות שאנחנו מכירים אותם. התשובות יהיו באמת יפות, מעניינות, מסקרנות, מחייבות דבר אחד. אני מקווה כמה שנספיק במשך השנה להתקדם בספר הכוזרי, אבל זה מחייב את כולנו ללמוד. מה? מה ללמוד? כוזרי?
אמונה.
לא. ללמוד? לשאול. אבל לא להישאר עם השאלה, אלא ללמוד, לשאול, לברר ולחפש תשובות. גם במקום אחד, ואם לא ענו במקום שני, וגם בעוד 20 מקומות. לא לוותר על המטרה, למצוא תשובה לשאלה. לכן, מעשה הפגישה הזאת, של אותו מלך כוזר, בולן בסוגריים, עם החכם היהודי, מעשה נדחתה בגלל המצב החזותי, הוויזואלי, שבהם עם ישראל היה נראה אז בעולם, בפרט באזור שבו הייתה ממלכת הכוזרים, כלומר רוסיה של אז, ולמעשה החבר יוצא בנקודת מוצא שניתנת למה? למה? להוכחה. לא שכלית, לא סברה, אלא מתוך מציאות החיים. נו, איך תוכיח שאברהם אבינו היה? אנחנו נמצאים הרחק הרחק אחרי אברהם אבינו, גם מלך בולן והחכם היהודי היו כמה אלפי שנים אחר כך. נו, איך תוכיח?
אתה מוכיח שמשהו אחד נכון, ואז מן הסתם כמה שם נכונים.
היסטוריה. בוא נפתח ספר היסטוריה של האנושות. כלומר, יש דברים שהם גדולים, שהם משמעותיים, שהעולם כולו מדבר עליו. למשל, מגדלי התאומים. מישהו לא ידבר עליהם? בעוד 200 שנה יקום ילד, יגיד, מה זה מגדלי התאומים? זה עבודה בעיניים. יגיד, על מה אתה מדבר? הנה, יש תמונות, תראה צילומים. יגיד להם, מה? אני עושה צילומים כאלה בכיתה א', אני עושה סרטונים לבד. זה המצאה, זה לא נכון. מה יגידו לו? תשמע, אנשים היו, ראו, חיו, זה לא איזה מין סיפור שמימי, לא יודע מה, חייזרים מאיזה עולם אחר. זהו, זה הסתכל בספרי ההיסטוריה, מה? כל העולם מרמה, כולם, מקצה לקצה. לא הגיוני. לא נתפס. כלומר, אני שולל את היכולת לשלול את הרעיון מהוכחה היסטורית. אבל פי שלא הייתי חי שם. כי אחרת, תוכיח לי בחיי שהיו אנשים על כדור הארץ לפניי. זה חייב לבוא על פי היסטוריה מוכחת.
איך זה מוכח?
אברהם אבינו, דמות ידועה בעולם הכללי, המוסלמי אומרים שהיה, הנוצרים אומרים שהיה. זה לרוב העולם אומר, חביבי, זה היסטוריה, זה פשוט, מה אתה מתווכח איתי בכלל? אתה רוצה להגיד לי, טוב, זה היה פה, הוא היה שם, זה לא הרעיון, אברהם אבינו היה, היה. אז הוויכוח הוא פה לא על המהות. אתה יכול להגיד תוכן, בסדר. זה התווכח, אבל עובדתית הוא היה. אתה לא יכול לשלול את זה. כלומר, כל דבר שאני יכול לשלול אותו מצד השכל, הוא מקום בעייתי. כל דבר שאני לא יכול לשלול אותו מהשכל, מה הוא? זה כמו ראייה, זה ראייה, זה מופת, זה הוכחה, זהו. נגמר העניין. כלומר, כאשר אני, למשל, אומר לך, שאני מדיברתי עם מישהו, כן, ספציפי. מישהו יכול לעולם לבוא ולהגיד לי שלא דיברתי איתו? יכול, נכון? איך אני אתייחס אליו? תראה אדם חסר דעת. אני עכשיו פה, אנחנו פה בשיעור. מישהו יבוא ויגיד לו, לא היית בשיעור, נו, מה אנחנו נגיד לו? שהוא לא מרגיש טוב. הוא יביא את כל הערכות בעולם. זה יעזור לו. יעזור לו או לא? אנחנו פה. כבר ברגע שאתה מביא ראייה היסטורית מוכחת, אי אפשר להעיר עליה. כל שכן כאשר העולם כולו, רובו, כן? מודה בדבר. הוא לא חולק על הדבר. אתה לא צריך שום הוכחה לכלום. לכן אומר לו אותו חבר, אני מאמין באלוהי אברהם יצחק ויעקב. מי זה אלוהי אברהם יצחק ויעקב? זה אותו אלוהים שאברהם יצחק ויעקב בחר, באים אומרים, בחרו בו, זה אנחנו נראה בהמשך. אבל על דבר אחד הסכמנו, חתוך, היה אברהם יצחק ויעקב, הייתה השתלשלות של מראות היסטוריים ידועים בעולם, היה, זהו, אני מאמין באלוהים שניהל את התהליך הזה, שהעם שנוצר היה קשור אליו. אבל למה הוא עובד בצורה הזאת? כי מה הייתה פתיחת דבריו של החכם? שלא ניתן לבסס דת על סברות שכליות בלבד, אי אפשר. כי כל סברה אפשר לומר סברה הפוכה. כל מסקנה שכלית אפשר לטעון כנגדה. ראייה היסטורית אפשר לטעון כנגדה. מפה עד שנה הבאה. יש בזה תועלת?
לא.
אני אטען שלא קיים דבר כזה שנקרא דאעש. לא קיים! אין דבר כזה. אין אל-קאידה, אין! הסתכלו עליי, יגידו, טוב, נו, מה לעשות? זה בן אדם כנראה תחת השפעה כלשהי של עניינים כאלו או אחרים. מה זה אין? איך אפשר להגיד שאין? זו הוכחה. הדברים ברורים. ממילא, אנחנו חודרים עכשיו לעומק היהדות. היהדות לא מתבססת באמונתה על מה? על בריאת העולם. לכן אנחנו למשל אומרים, ומזכירים שוב ושוב את מה? יציאת מצרים. אנחנו לא מצווים להזכיר, לא בקידוש ולא בשבת, תשימו לב, תעיינו רגע, תחשבו רגע בזיכרון שלנו. כל התפילות, ברכות, חיים, מה אנחנו מדברים? יציאת מצרים, יציאת מצרים, יציאת מצרים, לא בורא העולם. בקידוש בשביל ערב שבת אנחנו אומרים ברכו לשמיים וארץ וכל צבאם, נכון? אבל כל היהדות סובבת סביב מה? יציאת מצרים. כי זה דבר מוכח. זה דבר ראייתי. ולא הסברות. נכון, שאי אפשר לזה בלי זה. אי אפשר יציאת מצרים בלי אלוהים שמוציא את עם ישראל ממצרים. בלי שהקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל. אבל זה לא יסוד בשורש לבסס עליו. נכון, אומר הרמב"ם, וזה אחד משלוש עשרה עיקרי, אני מאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא שהוא מצוי ראשון ואין עוד, נכון? אבל ההוכחה לאמיתות הדת היהודית מתבססת על מה? יציאת מצרים, האבות, מתן תורה, דברים שהם מוכרחים היסטורית, ולא בכל מיני סברות, ולא בכל מיני מחשבות, וכמו שאמרנו בהתחלה, מהפשטנים שמסבירים את פירוש הפשט על הפסוקים של הבריאה, ועד עמקי ספרי הקבלה על הבריאה. אלה הקשים סברתיים. אתה לא יכול לבסס על זה דת. אי אפשר. ניתן דוגמה קטנה. אם רשב"י כותב את ספר תיקוני הזוהר, ורק על המילה בראשית, כותב 70 מאמרים שונים זה מזה, זה אומר שאצל רשב"י לבד היו 70 אפשרויות להבין את המילה בראשית. לא פלא, אבל רק תבינו, אצל רשב"י, 70 אפשרויות. מי שקרא פעם, קרא, לא למד, קרא תיקוני הזוהר, רואה שכל אחד ואחד מהתיקונים הם שונים. כלומר, זה לא רק הבנה שונה, זה משהו אחר לגמרי. זה עולם אחר לגמרי. שלהבין מה זה בראשית, המילה בראשית. ראשית למה? מה זה בראשית? ברא, שש, כן, ברא בשישה ימים, ברא, ככה, שש כתבות, דברים עצומים. אתה לא יכול לבסס אמונה, דת, סליחה, לא אמונה, דת, על דבר שהוא נתון לכלי השכל. דת אתה יכול לבסס בצורה אמיתית, חזקה, רק על דברים מוכרחים היסטוריים. ולכן זה מה שעושה החבר. אני מאמין באלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ואני אסיים, כי השיעור מסתיים, אז אני אמשיך. ומה שאנחנו רגילים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, זוכר חסדי אבות, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, במהרה בימינו, אמן ואמן.